שלום, בוקר טוב לכולנו. בוקר טוב לצופים שבבית. השבת נוציא בעזרת השם שני ספרים. הפרשה הראשונה, פרשת השבוע, פרשת תזריע. והפרשה השנייה היא האחרונה מארבעת הפרשיות, פרשת החודש. קראנו שלוש פרשיות, שקלים, זכור, פרה, ולפנינו השבת פרשת החודש, הנמצאת בספר שמות, פרק י"ב, החודש הזה לכם, ראש חודשים. בפרשה זו של נקרא השבת, אם ירצה השם, פרשת החודש, אנחנו נקרא גם על פסח מצרים וגם על פסח דורות. גם פסח מצרים שמקחו בעשור, קורבן פסח, אבל גם על פסח דורות, כדברי הפסוקים שנקרא בשבת, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוהו. והפסוקים הולכים ומדברים עכשיו על פסח דורות, כי פסח מצרים לא היה שבעה ימים. הפסוק הבא שאני קורא מדבר על פסח דורות. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. בפסוק הזה התורה מסבירה בעצם למה, או אולי ניקח קושיית ליל הסדר, מה נשתנה? מה נשתנה איסור חמץ מכל איסורים שבתורה? שחמץ לא רק שאסור באכילה, אלא גם כן מצווים אנו בהשבתתו מן הבית. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, החמץ צריך להיות מושבת. והשאלה היא מדוע? שהרי נזיר מותר לו שיהיה לו יין בבית. בשביל מה הנזיר צריך יין בבית, תגידו לי? אולי מישהו יכול לשער? למה נזיר צריך יין בבית? בשביל אשתו. אשתו עושה לו קידוש, עושה לו הבדלה, אז מותר לנזיר שיהיה לו יין בבית, ולא חוששים שמא ישתה. וכן כל איסורי תורה אין מצווה לבאר אותם, רק אסור לאכול. אבל בחמץ גזרה התורה אך בל יראה ובל ימצא במצוות עשה שנקראת תשביתו. אך ביום ראשון תשביתו שאור מבתיכם, וכל כך למה? התשובה, כיוון שחמץ מצוי אצלו כל השנה והוא רגיל לאכול. הנזיר רגיל שלא לשתות יין, אז הוא בדל המנו כל השנה, אז הוא רגיל להתבדל מן היין ואין לו חשש שישים בפה. אבל מי שיש לו חמץ רגיל כל השנה, מוצא ביסקוויט, מוצא ביסלי, מוצא משהו, שם בפה, אז יכול לבוא לידי טעות. אז אומרת התורה, תראה כמה זה חמור. אך ביום הראשון, תשמידו שאור מבתיכם. למה? כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. בוא תראה במה נשתנה חמץ, אומרת התורה. א', שחמץ אנוש כרת, וכל איסורי תורה הם רק בלאו. לכן בחמץ יותר גוזרים להשבית, כי חמץ בקרת. איך? יפה. אז רבנים פשואל, הרי חלב בקרת ודם בקרת. תשובה, אומרת התורה, תשובה נוספת. מיום הראשון עד יום השביעי. האיסור הוא בדיוק שבעה ימים, מסביר איך חתם סופר. שבעה ימים. יותר משבעה ימים? לא. אז אדם רגיל להתבדל מחמץ? לא. אבל חלב ודם ואיסורים אחרים שהם בקרת גם כן, אדם רגיל להתבדל מהם, ולכן הוא שומר את נפשו ויש לו בראש להיזהר. אבל בחמץ אמרה התורה, אך ביום ראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי, שהמצווה היא רק שבעה ימים ובקרת. זמן כל כך קצר ואיסור כל כך חמור. אז לכן התורה גזרה, אך ביום הראשון תשביתו. יוצא שחמץ חמור מכל האיסורים, כמעט מכל האיסורים, זה שעונשו כרת. והתורה עושה ביום הראשון מקרא קודש, ויום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. ככה כל זה נקרא בתורה בשבת. וכל אחד שואל את עצמו, למה כך מצוות רבות ניתנו בחג הפסח? יש מצווה של היזהרות מחמץ, יש מצווה של אכילת מצה, יש מצווה של הימנעות מאכילת שעור וחמץ שבעה ימים. אז יש מצוות רבות יש בפסח. ועשיתי חשבון שבליל הסדר הקרוב, אם ירצה השם, אנחנו נקיים כמה מצוות מהתורה וכמה מצוות דרבנן. מי רוצה לומר לי איזה מצוות נקיים מצוות מהתורה? כל אחד, מי שאומר, זוכה בדולר. שנאמר, טוב לי תורה פיך, מאלפי זהב הכסף. כל אחד, כיוון שצפוף, אז כל אחד אחד. יסו. והגעת לבנך. יפה מאוד. מצוות עשה, לספר בניסי יציאת מצרים, אגדה של פסח, והגעת לבנך. עוד? בבקשה? ארבע כוסות יין זה דרבנן. אמרתי, קודם נלך על מצוות מהתורה. אמרנו, הגעת לבנך. מצווה שנייה, אכילת מצה, שנאמר, בערב תאכלו מצות. מזל שאף אחד לא אמר לי, שבעת ימים תאכל מצות, נכון? למה לא אמר לי את זה? כוונת התורה, שבעת ימים תאכל מצות ולא חמץ. אבל אם הוא רוצה לאכול גזר וחסה, מותר. אבל בליל פסח, מצווה מהתורה לאכול מצה. אז מעניינו שתי מצוות בינתיים. מצה, אגדה של פסח, אלו שתי מצוות עשה. מצוות לא תעשה, הזכרנו, זה תשביטו, לבאר את החמץ, ולא ייראה לך חמץ, ולא יימצא, אלו לא ייראה ולא יימצא, שני לוין ועשה של תשביטו. עכשיו הגענו, אתה רוצה להגיד עוד מצוות מהתורה? קורבן פסח, נכון. ייבנה בית המקדש, יהיה לנו קורבן פסח, שעליו נקרא בתורה בשבת, על פסח מצרים ופסח דורות. מצוות דרבנן התחיל סשה להגיד, איזה? ארבע כוסות יין, כנגד ארבע לשנות גאולה, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי. עוד מצוות דרבנן, חבר'ה, כל אחד בדולר. מרור, מרור דרבנן. אחד אומר, אבל המרור חריף לי כמו דאורייתא. נכון, המרור חריף כמו דאורייתא, כי יש מצוות עשה על מצות ומרורים, יאכלו הוא לקורבן הפסח. כשיהיה קורבן פסח, המרור יהפך להיות מרור דאורייתא. אבל היום שאין לנו קורבן פסח, אז המרור הוא מרור דרבנן. לפי זה אפשר לשאול, כבוד הרב, אתה עושה אפליה. כתוב בפסוק על מצות ומרורים, יאכלו לקורבן פסח. היות ואין קורבן פסח, המרור דרבנן. אז למה המצה אתה אומר שהיא דאורייתא היום? הלא אין קורבן פסח. כתוב מצות ומרורים יאכלו, אז המצה שעם קורבן פסח אין לנו. אז שוב היא תהיה דרבנן. למה כבוד הרב אומר שזה דאורייתא? תשובה, יש פסוק נוסף שאומר בערב תאכלו מצות, מכאן שמצה היא מהתורה ומצוות צריכות כוונה, צריכים לכוון באכילת מצה, לקיים מצווה מהתורה. אם כן, מה מצוות דרבנן? נחזור עליהם. ארבע כוסות, מרור, הסיבה, וגם כן מצוות הקידוש, גם היא דרבנן. אם כן, בליל פסח יש לנו מצוות רבות. על איזה מצוות, והמצוות האלו כתובות גם בפרשה שנקרא מחר, בשבת, ונסיים את הפרשה בכל משבותיכם תאכלו מצות, אבל בהמשך הפרשה, בשמות פרק י"ג, בהמשך הפרשה, אז בפרשת קדש לי כל בכור, שמה נזכרת המצווה שהזכרנו אותה זה אתה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השני בצדי מצרים. יש מצוות והגדת לבנך. אבל אם אני אמרתי שאכילת מצה מהתורה והגדה היא מהתורה, אז יש אבל הבדל ביניהם, שעל אכילת מצה מברכים על אכילת מצה, אבל על ההגדה לא שמעתי שמברכים ברוך אתה השם מלך העולם, כמה ציוונו לקרוא את ההגדה, כמו לקרוא את ההלל. נכון? אז למה לא מברכים על קריאת ההגדה? הרי אם אמרנו שההגדה היא מצווה מהתורה, אז למה לא נברך עליה? ברכת הגאולה. הברכה שאומרים אשר גאלנו וגאלת אבותינו ממצרים, היא בעצם הברכה על ההגדה. אבל כתוב בגמרא, כל המצוות כולם, מברך עליהם, עובר לעשייתם. בדרך כלל כל המצוות, אדם מברך לפני עשיית המצווה. חוץ מכמה מצוות, שהוא לא יכול לברך לפני עשיית המצווה. למשל, אישה שמדליקה נרות בליל שבת, היא לא יכולה לברך לפני הדלקת הנרות. כי אם תברך קודם, כבר קיבלה עליה שבת, ואיך תדליק. לכן היא קודם מדליקה, אחר כך מכסה את העיניים וברכת, אז זה כאילו עובר לעשייתם, מבחינת שהיא נהנית מן האור רק אחרי הברכה. אבל אני אברר את אחרי זה. אבל מה נשתנה, כן, קושיית ליל הסדר, יש לי הקושייה החמישית של מה נשתנה. מה נשתנה מצוות הגדה של פסח, שאין מברכים עליה? שמה תמרו? ההגדה בעצמה היא בדיבור. נברך עליה עוד ברכה בדיבור. אין דיבור, מברך על הדיבור. מצאתם ברכות על דיבור? כן. איזה? קריאת ההלל, הרי דיבור. ספירת העומר, הרי בדיבור. ומברכים מכאן, שמברכים גם על מצוות של עשייה, וגם על מצוות של דיבור. אז מדוע אנחנו לא מברכים על קריאת ואמירת ההגדה בליל הסדר? לכל השנה. באנו לשאלה, באמת, ששוב קושיית מה נשתנה בסגנון אחר, מה נשתנה ליל פסח מכל השנה? כי רב אלעזר בן עזריה הרי אמר, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור את יובדך בארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך, הלילות. למה צריכים ריבוי ללילות? כי פרשת ציצית כתוב, פרשת ציצית, אחרי זה כתוב, אני השם אלוקיכם, שרציתי אתכם מארץ מצרים. וציצית אין בלילה, כי בלילה אין ראיית הציצית, אז בלילה פטורים מן הציצית. אז אם כן אולי יציאת מצרים אין בלילה, לכן צריכים ריבוי כל ימי חייך. אם כן יוצא שכל השנה יש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז באנו לשאלה, מה ההבדל בליל פסח שיש מצוות הגדה לספר ביציאת מצרים, לכל השנה שמצווה לזכור את יציאת מצרים? תשובה? הבדל עצום בין לזכור לבין לספר, יפה יעשו. דהיינו, שכל השנה המצווה היא, קודם כל, יש אומרים שהמצווה כל השנה לזכור זה אפילו בלב. לזכור זה אולי אפילו בלב. אולי בלב גם יוצאים זוכרים מציאת מצרים, והראיה ממחיית המלאק, שמחיית המלאק דורשת המחילתה, לא תשכח בלב, הרי שכחת הלב אמור, המן מקיים זכור בפה, אז בזכירת המלאק יש לא תשכח בלב וזכור בפה, אבל פה יש לי רק פסוק אחד, למען תזכור, אולי זה גם בלב, אולי יוצאים כל השנה גם על ידי הרהור בלב, אבל אפילו אם נגיד שכל השנה אין יוצאים בהרהור הלב, אבל המצווה היא כל השנה היא זכירה ולא הגדה. ובליל פסח המצווה היא הגדה. מה ההבדל בין הגדה לבין זכירה? האם יוצאים בשמיעה ממי שאינו בר חיובה? כל השנה המצווה היא רק שמיעה, רק זכירה. אז אם כן אפשר גם לצאת למי שלא בר חיובה, כי אני זוכר. אבל בליל הסדר המצווה היא ההגדה, ואין יוצאים אלא בשמיעה מבר חיובה בתורת שומע כעונה. אבל יותר מזה, שכל השנה המצווה היא בזכירה בעלמה. אומר פסוק אחד ויצא. בליל פסח המצווה היא סיפור בהרחבת הדברים, שגדרה של ההגדה הוא לספר ביציאת מצרים. וגדולי החכמים היו מספרים ביציאת מצרים עד שלמדו מהם מהמעשה הזה, שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מניין למדו את הדבר הזה על כל המרבה לספר? כי בין ארבעת התנאים אשר ישבו בבני ברק היה רבי אלעזר בן עזריה. במסכת בעניין קורבן פסח יש מחלוקת עד מתי הפסח נאכל, אם פסח נאכל עד חצות או הפסח נאכל עד הבוקר. אם פסח נאכל עד הבוקר אז יש מצווה לספר עד הבוקר, אבל לפי רבי אלעזר בן עזריה המצווה היא עד חצות. אם המצווה היא עד חצות, אז למה הוא ישב עד הבוקר עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו, הם יקרים שם שחית, היה הגיע חצות, רוצה להגיד, נגמר הזמן של אכילת קורבן פסח, אז נגמר הזמן של סיפור יציאת מצרים, שלום, להתראות בשנה הבאה. למה ירבו לספר יציאת מצרים כל אותו הלילה? ללמדך שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז בליל הסדר, אם כן המצווה היא ההגדה, אז אם כן. שאלנו שאלה, למה לא מברכים על ההגדה? אז קיבלנו תשובת ניסיון, שכל השנה יש גם כן מצווה לזכור. אבל שונה המצווה, כל השנה רק מצווה של זכירה, ואולי יוצאים בלב, ואולי פסוק אחד כל השנה. מציאת מצרים יוצא באמירת אגדה בתורת שומע כעונה, מבר חיובה, מצווה לספר ולהעריך ביציאת מצרים. אז למה לא מברכים? התשובה היא שהגר מברך, כל המצוות כולם מברך על עשייתם, עובר לעשייתם, חוץ מטבילת הגר. למה טבילת הגר מברך אחרי הטבילה? אם הגר מברך לפני הטבילה, לפני הטבילה, איך הוא יברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו? עוד לא ציווה אותך, אתה עוד לא יהודי? מתי תהיה יהודי? בסוף הטבילה, אז תברך אחרי הטבילה. לכן טבילת גר מברך אחרי הטבילה ברכת אשר קידשנו מצוותיו. והנה, בליל הסדר, אנחנו אומרים מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. פותח בגנות ומסיים בשבח. באיזה גנות הוא פותח? בגנות הגשמית של השיעבוד של מצרים, או בגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? נחלקו בזה רב ושמואל בגמרא, על איזה גנות המדובר. האם הגנות שנאמר מתחילה עבדים היינו לפרעה במצרים, על הגנות הגשמית שהיינו עבדים לפרעה במצרים, או יותר גרוע, הגנות הרוחנית, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וכנגדן, מהי ההצלה? ההצלה היא הפדות משיעבוד מצרים, או קבלת התורה. ובכן, אדם צריך להרגיש בכל דור ודור, כאילו הוא עצמו יצא עם מצרים. צריך להרגיש, אני ברגע הזה יצאתי עם מצרים. אם ברגע הזה יצאתי, אז אני עוד לא יכול לברך, כי אני עוד שייך מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עד שקרבנו המקום לעבודתו בהר סיני, אז עוד לא קיבלנו את התורה, אז איך אנחנו נברך על הברכה שגם אתם ציוונו? הרי כל המצוות כולם נצטווינו עליהם בסיני, אז איך נוכל לברך אשר גם אתם ציוונו? ועדיין אנחנו לא ראויים, עדיין לא רואים, כי אנחנו במצב של הגנות, כי אדם צריך להרגיש לעצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מסביר החתם סופר שלכן אי אפשר לברך על האגדה לפני אמירת האגדה, אלא מברכים עליה כמו הגר שטבל מברך אחר כך. אז גם אנחנו מברכים על הסיום בברכה אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אז אי אפשר לומר וציוונו, כי צריכים להרגיש כאילו הרגע יצאנו ממצרים. לכן הברכה שמברכים אשר גאלנו היא הברכה בעצם על האמירה של האגדה. אז לכן אנחנו יוצאים ידי חובת הברכה רק בסוף. יוצא אם כן שמצוות ליל הסדר מרור מברכים עליו ומצה מברכים עליה, אבל המצווה של הגדה של פסח אין מברכים עליה מהסיבה הזאת. רציתי עוד להגיד שבליל הסדר יש לנו דבר מיוחד שאין כל השנה, והוא ההגדה צריכה להיות בדרך של תשובה. כתוב בתורה כי שלחה בנך לאמור מה זאת. לכן עיקר מצוות ההגדה היא שאומר לבנו, כי היא שלחה בנך, בתור תשובה לשאלות שישאלו אותו. לכן עושים את כל השינויים הרבים בלילה הזה, כדי שיחרו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה, אחר כך ישיב להם את התשובה הזאת. אז אם כן, בליל הסדר, חוץ ממה שאמרנו שמצווה לספר ביציאת מצרים, המצווה היא באמת בדרך של שאלה ותשובה, כי היא שלחה בנך. וכן מי שחשב שרק בגמרא יש שאלה ותשובה, ידע שהשאלה ותשובה מתחיל מליל הסדר, והיה כי היא שלחה בנך לאמור מזון. אז באנו לשאלה, מה יעשה מי שאין לו בן? מי שאין לו בן, יש לו אישה, עוד נשא אישה ועוד אין לו בן, או שיש לו בן או בת ועדיין לא הגיעו לדיבור. אז אומר המדרש הלכה במחילתא, יכול, אם היא שלחה בנך אתה מגיד לו, ואם לאו, היא אתה מגיד לו. אז יש פסוק נוסף, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים משם. זה שני הפסוקים משלימים זה את זה. שמביאגדת לבנך לומדים מצווה של הגדה לבן, אבל אם אין לו בן בכלל, זה לומדים מהפסוק, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים היום. ומזה עדיין לא הייתי יודע שצריכים להודיע לבנו. תלמוד לומר, והיה כי היא שלחה בנך והגעת לבנך. אז מכאן שלכתחילה המצווה היא בדרך של אגדה, וכתוב ברמב״ם שאם אין לו בן, אשתו שואלתו, ואם אין לו אישה, אז חבר שואל אותו. כלומר, המצווה של ליל הסדר היא בדרך של שאלה ותשובה, שזה עיקר המצווה מהתורה, בדרך של שאלה ותשובה. האם ההגדה היא מהתורה או הגדה היא דרבנן? כי אמרנו שהמצווה של קורבן פסח אין לנו עדיין, ומצות ומורים יאכלו, אבל כיוון שכתוב והגעת לבנך וזה לא צמוד דווקא לקורבן פסח, אז אם כן מצוות הגדה היא מהתורה ומצוות מצה היא מהתורה, למרות שקורבן פסח אין לנו עדיין, בעזרת השם ייבנה בית המקדש ויהיה לנו קורבן פסח. יוצא לפי זה, איך שהסברנו, שבכוס הראשון של ליל הסדר אנחנו מקיימים שתי מצוות, מצוות קידוש ומצוות ארבע כוסות בכוס אחת. לכן ראוי להתכוון, מצוות צריכות כוונה לכתחילה, להתכוון גם ידי קידוש וגם ידי ארבע כוסות. אבל אי אפשר להגיד את זה, בגלל שבשתייה, מתי נגיד את זה לקהל? הרי כשמברכים את הברכה וכבר שותים בהסיבה, אז אי אפשר לדבר, אסור להשיח. לפני הקידוש צריכים להגיד לציבור, להתכוון גם ידי קידוש וגם ארבע כוסות. ובמה שונה כוס של קידוש זה מכוס של קידוש אחר כל השנה? שכוס של קידוש זה אחר מוזג לו, משום דרך חירות, דרך חירות. וביציאת מצרים הסדר, הוא יסדר ליל הסדר. קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרוק עורך, שולחן עורך, צפון ברך, הליל נרצה. ולמה עושים סדר? להראות שהיה סדר לגאולה. כל הקדש ברוך הוא תכנן, 400 שנה קודם הוא תכנן, הכל היה על פי סדר של מי שאמר והיה עולם. אז מה זה קדש ורחץ? סדר הרגיל הוא קודם סור מרע, ואחר כך עשה טוב. כמו שאמרנו שבפסח אנחנו מקיימים סור מרע. ראינו השבתת החמץ, בל יראה, בל ימצא, זה הסור מרע. אחר כך עשה טוב, זה אכילת מצה. אבל ביציאת מצרים היה בחיפזון. אז לכן בפסח אומרים קדש ורחץ. אתה מותר לך, כשממהרים, כותב רבנו יונה, אם אתה נמצא בתוך במתת שערי טומאה, תצא מהר, תקדש את עצמך מהר, קדשם, אחר כך תערם. קדש ורחץ. כי הגאולה הייתה שבני ישראל היו ממש בשלב האחרון ביותר של במתת שערי טומאה, היו צריכים להתקדש מהר, משכו וקחו לכם צון. אז לכן הסדר הוא לדורות, קדש ורחץ. שקודם תתקדשו ואחר כך תרחצו מטומאת מצרים, היינו להתרחק ממשכו וקחו לכם צון, משכו ידיכם מעבודה זרה. זה הסדר בקורבן פסח שלמד אותנו לדורות, לדורות. הוא מסיים את הפרשה, הוא מסיים הקידוש, מקדש ישראל והזמנים. זה גם קשור לפרשת החודש. אומרים, השם מקדש את ישראל, שהם מקדשים את הזמנים. הברכה הזאת שמברכים אותה בקידוש, לא רק בפסח, בכל השלוש רגלים, מיוחדת היא לפסח, שבשבת נקרא על פרשת החודש, החודש הזה לכם, המצווה הזו מסורה לכם, לקדש את החודשים, שזה הכוח שניתן לעם ישראל, של לקדש את, לקדש את, את, את החודשים. ולכן, המצווה הזאת, זו המצווה הראשונה שניתנה לישראל. למה מצוות החודש הזה לכם ניתנה ראשונה לישראל? חשבתי אולי ראוי לתת, ואהבת לרעך כמוך, זה יהיה המצווה הראשונה. או אולי תפילין, למה דווקא החודש הזה לכם? החודש הזה לכם אומר, עכשיו הזמן שייך לכם. במצרים למי היה שייך הזמן של ישראל? לפרו, למצרים ששיעבדו אותם, לא היה להם זמן לעצמם. אין להם זמן. אז הזמן לא שייך לעצמם. ביציאת מצרים קיבלו מתנה את הזמן. הזמן שייך לכם לעשות בו מצוות. אומרת התורה, החודש הזה לכם. תנצלו את המצוות, את החידוש. החידוש שנהייתם בני חורין, תדעו מה לעשות בזמנים. כן, זה כוחו של העם היהודי, שלא אומר חבל על הזמן, ולא אומר מה יסיים הזמן, ולא אומר כל יום כמו שבת נמתח, אלא יודע איך לתכנן את הזמן, ואיך לקיים בזמן, מצוות ומעשים דברים, זה אומר שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, שכל זמן יש לו קדושה עליונה שהקדוש ברוך הוא שולח. אז פסח שמח לכל הציבור, פסח כשר ושמח, שנזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע להקריב מזבחה לרצון.